שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את פרופסור הילאי זמורה, בסדרה על הפילוסוף הפוליטי ניקולו מקיאוולי, ובפרק זה אנחנו נעסוק קצת במנהיגות מפרספקטיבה אישית. האם עדיף להנהיג על ידי עונשים שליליים, או האם על ידי תמריצים חיוביים? ובמילים אחרות, האם האהבה עדיפה על פני היראה, או היראה עדיפה על פני האהבה? האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום, שלום.
אז הפעם אני אשמח ממש שננסה להעמיק ולנסות לבחון מבחינה אבולוציונית מאיפה מגיע טבע האדם. אז אם טבע האדם כפי שרוסו אומר, טוב ביסודו והחברה משחיתה אותו, אז אם אנחנו נלך לתרבויות שלא נחשפו לאדם הלבן המערבי, וננסה להסתכל עליהם, אנחנו נוכל לדעת בעצם את הדבר הזה מבחינה אמפרית, ואתה מביא פה בספר מחקר מקסים, אני אשמח שתספר עליו בעצם, שמנסה לבחון בצורה אמפרית או לפעמים ביולוגית, האם טבע אדם הוא טוב ונעוריו, ואז החברה השחית אותו, ולכן אנחנו רואים את כל הפגיעות, ואת הדברים הרעים שאנחנו רואים ביום יום, או שטבע אדם הוא אנוכי, או במרכאות כפולות רע מנעוריו, ואז זה עוד מאוד מסתדר עם הדברים שמקיאוולי בעצם רואה, ועם דרך ההתמודדות של מקיאוולי עם הדבר הזה. עמוד 116, 109, 109 בעיקר.
אוקיי. טוב, זה באמת אחד מהסיפורים, הייתי אומר, אולי המייצגים ביותר של זמננו, למרות שהוא כבר התרחש לפני 100 שנה, זה באמת באותו עניין של האם הטבע האנושי טוב או רע, האם האדם רע מנעוריו או טוב מנעוריו. והסיפור הוא אנתרופולוגית מרגרט מיד, שהייתה בשנות ה-60, הפכה להיות באמת דמות מאוד מרכזית בעולם של מדעי החברה. היא נסעה, רצתה לבחון את השאלה הזאת, בעזרת מחקר אנתרופולוגי.
כאילו אמפירי.
אמפירי לגמרי, כן. ונסעה לאיי סמואה, בדרום האוקיינוס השקט, ובאמת הייתה שם, עשתה את המחקר, וב-1928 פרסמה את הספר, שהפך לקלאסיקה של אנתרופולוגיה, ספר שנקרא, תורגם לעברית, נקרא התבגרות בסמואה, על מתבגרים ומין בחברה פרימיטיבית. והיא תיארה את החברה הילידית שם בסמואה, כחברה שבעצם לא משוחררת מכל הכשלים והליקויים והעוולות שמאפיינים את החברה המודרנית המתועסת.
כאילו מהמשפחה, מזכות קניין, מרכושנות, מזה שיש לי בן בת זוג, אז הבת זוג הזאת היא רק שלי, ואני מאוד רכושני כלפיה, ומזה שכל אחד דואג רק לאינטרסים שלו.
כן, בקיצור, וכל החרדות.
עולם של רוסו כזה.
נכון, זה עולם, הם חיים קרוב לטבע, הם
what could go wrong?
בדיוק, הם חיים בהרמוניה עם הטבע ועם עצמם. אתה יודע, זה נשמע כמו כזה מין ברושורה לחופשה באיזה אי כזה, שכל מה שצריך להיזהר זה שלא ייפול עליך על הראש אננס והכל יהיה נהדר. והיא עשתה את המחקר הזה, חזרה, פרסמה את הספר הזה. הספר הזה הפך להיות באמת, אתה יודע, מסמך מכונן בתפיסה הזאת, שאנחנו, אם קצת, אתה יודע, נטפל בה, נלחץ על הכפתורים הנכונים, נארגן מחדש כמה דברים בחברה שלנו, נשנה כמה מבנים.
נעשה גינה קהילתית, אז תהיה קהילה פתאום. פסטורלית כזאת. לא, עושים את זה בהרבה ערים. עושים גינות קהילתיות. אומרים, זה יבנה קהילה. אוקיי.
אפשר ללכת לדברים יותר רדיקליים, אתה יודע, להחליט שאסור להחזיק רכוש פרטי, שכל הרכוש הוא רכוש קולקטיבי. היה ניסיון כזה, כן, בהיסטוריה.
שמיד הייתה בידו, כמובן.
וככה, ואנשים רבים האמינו במחקר שלה, ראו בו אישוש אמפירי, אישוש מדעי של החזון הזה, של האפשרות באמת לשפר את חיינו, את חיי בני אדם, בצורה משמעותית. ושוב, זה לא שינוי טכנולוגי, כן? זה לא המדע שכאן בא לשפר את תנאי הקיום שלנו, אלא באמת שינויים בסדר החברתי שיהפכו את הקיום האנושי להרבה יותר מאושר, להרבה פחות מאוים, להרבה פחות מעורב בקונפליקטים ו כל תלאות הקיום החברתי. אז היא הפכה מעין לנביאה של תנועה כזאת, ושוב, עם כל הסמכות המדעית שהתלוותה לזה, אלא שאז אנתרופולוגים אחרים, במיוחד אנתרופולוג ניו זילנדי בשם דרק פרימן, שגם הכיר היטב את סמואה ועשה שם מחקרים, בדק את הדברים, בדק גם את היומן שהיא כתבה, את היומן המחקר שהיא ניהלה, וריאיין גם את, ונפגש עם אותן ילידים, או יותר דיוק ילידות, שהיו המקור העיקרי שלה לעובדות והתברר שהתיאורים שלה היו בלשון המעטה מאוד לא מדויקים, מאוד לא מדויקים. מה שעולה,
פשוט הריצו עליה צחוקים.
כן.
לא, זה.
עד היום מתווכחים על זה. יש היסטוריונים, היסטוריונים ואנתרופולוגים שמנסים להגן עליה, יש כאלה שממשיכים את הקו של פרימן, ויש כאלה שאומרים שאפילו זה עוד יותר גרוע ממה שהוא תיאר, כן? שהיא הייתה כל כך לא מקצועית. הספר האחרון שאני ראיתי, הטענה שלו היא בכלל שפרימן הוא, הטעות שלו שהוא בכלל מייחס לה מקצועית, שהיא הייתה כל כך לא מקצועית, שאין בכלל, שזה עוד הרבה יותר גרוע מה שהוא חשב במובן הזה. בכל אופן, מה שהוא מצא, אחת מהצעירות, היו בעיקר שתי צעירות שראיינה, אחת מהצעירות,
שתיים זה הרבה, ומדגם מייצא.
אחת מהצעירות שהיא ראיינה, אפילו הצהירה הצהרה משפטית, בעניין הזה, אם אני זוכר נכון, ב-1987, שלפיה הם פשוט, היא והחברה שלה, הם היו אגב בנות גיל, כמו, בנות אותו גיל כמו מרגרט מיד, הם היו בשנות ה-20 שלהם אז, שהם הם, 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 הם ממש סיפור לבדיות. היא הצהירה, הגברת הזאת, שהייתה כבר בת 80, כשהיא הצהירה את ההצהרה הזאת, טענה שהם שתיהן נבוכו מאוד מהשאלות שמרגרט מיד הציגה להן, בעיקר בשאלות של התנהגות מינית, והם בדו דברים מליבן, הזינו אותה בשקרים, והמחקר שלה מבוסס על הדברים. פרימן לקח את זה, בדק גם אספקטים אחרים של המחקר שלה, הוא מצא למשל שהיא לא דיברה את השפה הילידית, שזה אנתרופולוג כן אמור לעשות, להיות מסוגל לעשות, שהיא בעיקר נהגה לסעוד על שולחנו של אדמירל הצי האמריקאי לאוקיינוס שקט, יהיה סמואה יושייכים, זה סמואה ששייכת לארצות הברית, ובעצם לטענתו ניהלה אורח חיים קולוניאליסטי שלא אישר כל כך הבנה בלתי אמצעית של התרבות הילידית, ולכן כל המחקר שלה נשען על קרי תרנגולת.
על פניו בכלל לא צריך לבוא ולבדוק שוב את המחקר של מיד, כל מה שצריך לעשות במדעי החברה שמבוססים על מחקר אמפירי זה פשוט לנסות לשחזר את המחקר. יש היום בלגן גדול מאוד סביב ניסיון לשחזר נכון, הרבה מאוד נכון, מהמחקרים כן. האמפיריים שנעשו במדעי החברה, ביניהם של דן אריאלי, שנכנס לתוך הסערה הזאת, מי שרוצה שיגגל, שניסו לשחזר חלק מהמחקרים שלו, ופשוט לא הצליחו, אז אמרו לו שהוא זייף נתונים, והוא אומר כמובן שלא, אבל במדעי החברה, אני אומר את זה באופן כללי, אפשר פשוט לנסות לשחזר את המחקר. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
במחקר, במקרה של המחקר שלה, זה אי אפשר בדיוק לשחזר את זה, אבל אפשר לבדוק. אז למשל, בדקו את תיקי המשטרה מהתקופה בסמואה, ומצאו שהתמונה שעולה מהם שונה לגמרי מהתמונה שמרגרט מיצר הציר, שם חברה מאוד אלימה, הרבה יותר אלימה מחברה אמריקאית בתקופתה של מיד. זאת אומרת, מיד בא באמריקה, מצא לכאורה איזה חברה של גן עדן שאין בה אלימות, אבל למעשה בבדיקה של המסמכים, של התיעוד, רואים חברה הרבה יותר אלימה מהחברה שמן המיד בא, ותחשוב, זה הישג לא קטן להיות חברה יותר אלימה מאשר אמריקה בתקופה של אל קפון, כן, ובשנות ה-30, בשיקגו וכן הלאה. אז זו הייתה חברה מסורתית, חברה דקענית, חברה פטריארכלית, חברה אלימה, מיד לא ראתה את הדברים האלה, או תיארה אותם בצורה לא נכונה. עכשיו הדבר, אתה יכול להגיד, אוקיי, היא באה עם דעות קדומות, אידיאולוגיות, וככה ראתה את המציאות, היא תיארה את המציאות שרצתה לראות. הדבר הנדבך הנוסף כאן, בעייתי לא פחות, אולי בהיבטים מסוימים יותר בעייתי, זה התגובה של הממסד האנתרופולוגי לביקורת על מיד. כדרק פרימן, שחשף את הכשלים או את הבעיות במחקר של מיד, והעביר על יד הביקורת הזאת, פשוט הוא עמד על כמוד הקלון האקדמי. האגודה האנתרופולוגית האמריקאית גינתה אותו. זה משהו שאתה לא מצפה ממדענים לעשות, לדכא או לגנות דעות של חוקרים אחרים. בשביל זה יש את הפרוצדורות של בדיקה, של ויכוח, של שיפוט עמיתים וכן הלאה. אתה לא מצפה מארגון אקדמי, מארגון גג אקדמי שיגנה חוקר.
זה מזכיר מאוד את השיח באקלים, שאומר, the science is settled. זאת אומרת, אנחנו כבר גילינו את כל מה שאנחנו צריכים לדעת לגבי האקלים, הכל מתחמם, גרוע מאוד, צריך להפחית צריכות, וכל מי שיגיד אחרת לגבי או לא מתחמם, או מתחמם פחות, או לא צריך להפחית צריכות, צריך גרעין, צריך פה, צריך שם, יגונה, כי the science is settled.
אתה לוקח את זה לעניין, באמת הייתי אומר, לאווירה, לאקלים, אם נשתמש באקלים במובן אחר, לאקלים האינטלקטואלי של ימינו, שהוא באמת מאוד בעייתי, ואני חושב שאנחנו רואים שם את בסיפור הזה של הוויכוח סביב מרגרט מיד, אנחנו רואים את ההתחלה אולי של האקלים הזה, זה גם סוג של משבר אקלים, זה משבר אקלים אינטלקטואלי, שבו באמת מנסים לסגור את הוויכוח, או לא לאפשר ויכוח, לא לאפשר דיון, לא לאפשר דעות נוגדות, בדיוק במקום שהוא אמור להיות הכי פתוח, הכי אמפירי, והכי לא נשלט או לא מפוקח על ידי גופים, על ידי מוסדות, אלא נשלט רק על ידי, או מכוון, מעוצב רק על ידי הפרוצדורות המדעיות המקובלות. תראה, הדוגמה גם מאותה תקופה פחות או יותר, אם אתה, דוגמה אולי לא פחות מוכרת, מדען, אחד מהמדענים הבכירים בעולם, בחצי השני של המאה ה-20, אדוארד ווילסון, מן זוכר נכון, הוא אנטימולוג היה מהרווארד, שכתב בשנות ה-70, נדמה לי, סביבות שנות ה-70, אני לא זוכר באיזה שנה יצא בדיוק הספר, שנקרא על סוציוביולוגיה. שוב פעם בעצם, על הבסיס הביולוגי של ההתנהגות האנושית, או אם אתה רוצה, על המידה שבה הגנטיקה מכתיבה לנו את הפסיכולוגיה שלנו, את ההתנהגות שלנו.
היום גם התחום הזה נקרא פסיכולוגיה אבולוציונית.
כן, פסיכולוגיה אבולוציונית, אבולוציוני סייקולוגי, כן.
זאת אומרת, גם ג'ונתן הייט מדבר על זה, ואתה מצטט אותו בספר. איך בעצם אנחנו יכולים אולי להוכיח מה טבע אדם, על פי האבולוציה שלנו, על פי מי שרוד?
אז כן, אז זה נכון, זה דומה באיזשהו מובן למקיאוולי, העמדה הזו דומה באיזשהו מובן למקיאוולי. אגב, אני אומר, היא נתונה במחלוקת מדעית, יש על זה ויכוחים. למיטב הבנתי, אבל שוב פעם, זה התרשמות, זה לא, אני לא יכול לטעון כאן לידיעה ממוסמכת, אבל שהיום בפסיכולוגיה מקובל מאוד להשתמש בהנחות שמבוססות על ביולוגיה וגנטיקה, כשאדוארד ווילסון הציג את הגישה הזאת, ומה עורר מחלוקת כל כך בגישה שלו, שהוא טען באותו ספר, זה מדען הכי אותנטי, הכי רציני שיכול להיות, כן? והוא טען, אם אני שוב פעם זוכר נכון, בפרק האחרון של אותו ספר, שלמהפכה, אם אתה יודע, הנאו-דרווינית, כן, של הגנטיקה, של הבנת הגנטיקה ושל האבולוציה, יש השלכות גם לגבי התנהגות חברתית. אנחנו לא יכולים לשמור את זה רק לתחום הפיזיולוגי שלנו. אם האבולוציה עיצבה את הפיזיולוגיה שלנו, ודי ברור שהיא עיצבה את הפיזיולוגיה שלנו, לא יכול להיות שהיא לא עיצבה גם את המוח שלנו ואת הרגשות שלנו.
זאת אומרת, יש לנו בוען, כי הבוען או האגודל עוזרים לנו לתפוס בחפצים, ומי מאיתנו היה לו את המוטציה הראשונה של אגודל, אז הוא הצליח יותר טוב לתפוס בחפצים, יותר טוב לצוד חיות, ולכן אותם אנשים עם בוען, אותה מוטציה בעצם שכפלה את עצמה, ובסופו של דבר הביאה את הדור הבא, ולכן נשארו רק אנשים עם אגודל. לעומת מי שלא היה לו את זה, והוא פחות טוב, פחות מוצלח בלצוד, והוא כמובן פחות הביא צאצאים, עד שבסוף הוא נכחד.
כן, אני מביא בדברים האלה דוגמה קצת יותר פשוטה, היפותטית יותר ופשוטה יותר, ו... השוואה בין אדם שחשב שבסוואנה בלפני, כן, מאות אלפי שנים, שחשב ש... או קבוצה של אנשים שחשב שנמרים או עריות הם, אתה יודע, חיות מחמד, ושהם מאוד נראים מאוד יפה ומאוד זה, וירד, או ירד מהעץ, לא משנה, יצא מהמערה וניגש לנמר. האנשים האלה לא איתנו יותר, כן? וגם לא הגנים שלהם.
כן, זה לא בתחום פסיכולוגיה.
כן, אלה שחששו והבינו שיש כאן סכנה, ולא ניגשו לנמר לברך אותו בוקר טוב, זה אנחנו. אנחנו כולנו צאצאים של אנשים שהבינו שנמר או נחש זה סכנה. וזה כמובן משפיע על הרגשות. בכל אופן, הטענה שלו הייתה שכן, שלאבולוציה יש אם כך, או להתנהגות אנושית, בגלל האבולוציה יש גם בסיס ביולוגי. זה עורר חמת זעם שקשה לדמיין אותה, אולי בעצם לא קשה לדמיין אותה, אנחנו רואים אותה היום, היא נדדה למקומות אחרים. פוצצו לו הרצאות, התנהגו כלפיו באלימות, סטודנטים טיזו עליו מים בשיעורים, ניסו לחסום את ה... למנוע ממנו לתת הרצאות. אתה יודע, הוא ניצח בסוף, העמדה הזאת ניצחה, זאת אומרת, אני חושב לראות את זה כבר בסוף שנות ה-90, ראשית שנות ה-2000, שלפחות בתחומים האלה של מדעי החברה, תחומים מסוימים של מדעי החברה, כמו פסיכולוגיה, העמדה הזאת הפכה למקובלת. במדעי הרוח זה למשל לא מקובל, ולכן גם את ה... אם אנחנו חוזרים למקיאוולי, אנשים לא... אני חושב, לא מעט קוראים קשה לקבל את התפיסה הזאת של טבע אדם.
אבל מלבד האם הביולוגיה משפיעה או לא משפיעה, איך הוא הוכיח את זה שהיא משפיעה, ומה היו המסקנות שלו לגבי מהו טבע האדם?
אם אתה מתייחס להלדן למשל, יש את העניין הזה, אני חושב שאנחנו נמצא אותו בניתוחים כאלו של מדעים מודרניים, של אבולוציה והשפעתה על ההתנהגות האנושית, למשל לגבי הקשר, קשר, קרבת דם.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. כלומר, למה אבות ואימהות מוכנים לתת כל כך הרבה לילדים שלהם, ולהקריב כל כך הרבה
עבור הילדים? למה אני אתן אמון יותר גדול, או אתן אמון נקודה, באנשים שאני יודע שיש לי אליהם קרבת דם, שהם אחים שלי, הם דודים שלי, הם דודנים שלי, וככל שהם מתרחקים ממני, ככה רמת האמון שלי בהם יורדת. הטענתי היא ששוב, האבולוציה היא זאת שעיצבה את זה, כי המטרה של הלא מודעת של בני אדם היא להעביר את הגנים שלהם הלאה. אז אם לאח שלי יש 50% מהגנים שלי, אני אנסה לעזור לו לשרוד. ואם אדם זר חולק איתי אחוז הרבה יותר קטן של גנים, סביר שאני לא אנסה, אני לא אסכן את עצמי כדי לעזור לו להעביר גנים לדור הבא, אלא הוא אפילו יכול להפוך ליריב שלי. אנחנו רואים את ההתנהגות הזאת בטבע, כן, הריות שהורגים את הגורים של אריה זכר אחר, נכון? כי יש כאן עניין של משאבים גם, כן, של האריה הזה, אין לו ידע מדעי. אין לו ידע מדעי, הוא פועל ככה כי אלה האינסטינקטים שלו, כי הוא רוצה להשקיע את האנרגיה, נניח שהוא צריך להשקיע כדי לצוד גנו, להזין את הצאצאים שלו, לא להזין צאצאים של אריה אחר. אז ככה עובד, ולמה שזה יעבוד אחר אצל בני אדם? לפחות במובן הבסיסי הזה. אז מרכיב אחד מאוד בולט בדיונים האלה לגבי הטבע הנשי, זה למשל המשמעות של קרבת דם, שאנחנו מתנהגים אחרת. עכשיו שוב, אם תשווה זה לכלים האינטלקטואלי בחברות ליברליות, מערביות, מודרניות, הוא שונה מאוד, יש כמעט התנגדות עקרונית לדבר הזה, זה כמעט נתפס כמו אפליה, שאני אתנהג יותר, אני אתן איזה שהם הקלות, כן, או יתרונות.
העסקת קרובים, כן, בחברות ממשלתיות.
לא, זה ניחה, אבל אפילו ברמה של יום-יום.
בפירושה גם.
אנחנו נדרשים להתנהג, בחברה מערבית מודרנית, אתה נדרש להתנהג בעצם לבני האדם, בצורה שווה. אותו דבר.
אדם באשר הוא אדם.
כן, אדם באשר הוא אדם, לא משנה אם הוא הבן שלך או לא הבן שלך.
או אם הוא מהלאום שלך, או אם הוא לאום אחר.
נכון, והטענה פה לגבי לאום, שהלאום בעצם הוא באיזשהו מובן, מסתמך על מטאפורות של קרבת דם, של משפחה.
בני ישראל.
כן, עכשיו, יש כאן באמת שאלה מאוד יסודית, בהתפתחות האנושית של שהיא אחד מהסודות של ההצלחה, של האנושות, של לא, זה כבר מסוכן להגיד, אולי לעליונות של האנושות בעולם, בעולם הטבע, וזה שבאופן מאוד נדיר, אני לא חושב שדבר כזה קיים בטבע, בני אדם משתפים, יוצרים מבנים של שיתוף פעולה עם זרים, זה לא קורה בטבע, בטבע זה תחרות, אנחנו באמת במובנים רבים יצרנו מבנים, לא מדבר עכשיו על רק גלובליזציה, זה השלב אולי האחרון, מבנים של שיתוף פעולה בין אנשים זרים. אז כן, זה אחד מהמרכיבים היסודיים בטבע האנושי, ושמנסים, אני חושב, היום בחברה המודרנית, אם לא לדכא אותו, כי זה באמת לא נראה דבר אפשרי, לפחות לדחוק אותו לשוליים.
להגיד, גם זה טבע האדם, בוא נתגבר על זה, בוא נלך למדרגה הבאה, בוא ננסה להתקדם קדימה. למה להישאר במצב האנוכי והכזה של הקרבת דם הזה, אם אפשר לך לשיתוף פעולה גלובלי?
נכון, וההנחה היא שנוכל לתת אמון במישהו שנמצא בקצה השני של העולם, שהוא בן לתרבות אחרת, ונזכה לאותה רמה של שיתוף פעולה, כמו שנזכה מאנשים שקרובים לנו, ושכולנו נרוויח מזה. המציאות, אני חושב, מלמדת שזה לא מדויק באופן מלא, כן? יש הגלובליזציה הזאת, יש לה צדדים, מתברר שיש לה צדדים אפלים, שיש לה חסרונות משמעותיים. אני לא מדבר רק על הקורונה, אלא צדדים כלכליים, צדדים של העמקת השוויון. יש באמת הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים בזה בעייתי, ואני חושב שגם חוקרים של במדעי החברה, גם חוקרים, גם מדעני מדינה, מודעים לדבר הזה שקשה מאוד להשתית סדר. תראה, אנחנו רואים את זה בראש ובראשונה במאבק היום שיש, אני חושב, בכל העולם הערבי, ושירבה לחלוטין את הפוליטיקה במערב, בין אליטות לציבור הרחב.
ובשאלת ההגירה גם, כמובן.
שאלת ההגירה. אתה יכול לטעון, אני חושב, יש טענה כזאת, אני לא יודע כמה היא נכונה לישראל, ולכן אני גם חושב שהטענה הזאת, היא בעיניי אין לה תקפות כוללת, תקפות מלאה, אבל יש טענה שהתהליך הארוך של 200 שנים האחרונות בערך, של דמוקרטיזציה במערב, ואנחנו רואים באמת, הוא מתפתח, נכון, אם אתה חושב מהמהפכה הצרפתית, או אפילו כל הזמן יש הרחבה של, של הדמוקרטיה.
אפילו הרחבת זכות הבחירה בהתחלה, לא רק לגברים בעלי רכוש אצילים, אלא גם לכלל הגברים, ואז לכלל הנשים. ואז גם מהגרים מקבלים גם אזרחות הרבה יותר מהר. בעצם זה מין משהו כזה שפוך להיות לאט ולאט, לאט, לאט לאט, יותר ויותר אוניברסלי.
והטענה ש אליטות ראו את התהליך הזה כסכנה. עלייתם של, או עליית כוחם של מוסדות בינלאומיים, כמו למשל האיחוד האירופי, וגם ארגונים גלובליים יותר, היא בעצם איזשהו מנגנון חליפי. במובן הזה, אם אנחנו לא יכולים יותר לשלוט במי בוחר, אנחנו נקבע על, או במי מצביע, למי זכות הצבעה, אנחנו נשנה את המשחק ונקבע על מה מצביעים. הנקודה היא כאן,
ונקבע מגבלות שמאוד מגבילות את הלאום או את בית מחוקקים הלאומי לקבל החלטות, ביניהם אמנות בינלאומיות שמחייבות מעל החוק.
זה בדיוק השינוי ממי מצביע לעל מה מצביעים. אם על מה מצביעים נקבע מראש בגופים בינלאומיים, שבהם האליטות מיוצגות ולא הציבור הרחב, אז אין לי בעיה עם הציבור הרחב שיצביע. כי הוא מצביע ממוחוש על הדברים שאני כאליטה קבעתי שהם אלה שעומדים לדיון. אני אומר, זה טענה היום, או אחת מהטענות המעניינות שמושמעות לגבי, כהסבר של המשבר הפוליטי שאנחנו, או שחובות הרבה מאוד חברות במערב היום, שהוא גם סוג של, אתה יכול לקרוא לו, זה קשור באמת לדיון במקווי, לספר, חובות תהליך של דפוליטיזציה. כי אנחנו לא משתתפים, אנחנו, שוב, אני אומר, ישראלי אולי לטוב או לרע, מחוץ למשחק הזה עדיין,
של איחוד אירופי.
של איחוד אירופי וגופים בינלאומיים בכלל שמכתיבים את הכללים.
כן, גם אצלנו אחרי שדיבור על אמנת איסטנבול, להכניס את בעצם לחוק, במקום שאנחנו נחוקק את החוק שלנו, אנחנו ניקח חוק מן המוכן באמנה בינלאומית.
אתה יכול לחשוב על חוקים של, על ארגונים כמו בדין הבינלאומי וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו נעביר את הכוח לארגונים האלה, כי אנחנו במילא, אני מדבר שוב, אני מדבר לכאורה כאילו אני שייך לאליטה הזאת המערבית, אבל אני אומר שוב, ישראל אולי לא במשחק הזה עדיין, לפחות לא באופן מלא, וככה מראש הדיון הוא לא במי מצביע, הבעיה היא כבר לא מי מצביע, אלא על מה מצביעים, ועכשיו אנחנו כחברים בארגונים האלה, כמי שנותנים לארגונים האלה כוח, הארגונים האלה עכשיו קובעים בעצם למדינות, את הכללים. אז העברנו את כובד המשקל משאלת מי משתתף בבחירות, לשאלה על מה מצביעים בכלל, ואז פתרנו במובן הזה, מנקודת המבט של עלית את הבעיה. מי יכול להתנגד למגמה הזאת? מדינות חזקות יכולות להתנגד למגמה הזאת, ארצות הברית יכולה להתנגד למגמה הזאת, אם היא רוצה, אם ממשלים מסוימים רוצים, הם יכולים להתגבר על המגמה הזאת, או לא להכפיף את עצמם למגמה הזאת, לא במקרה ארצות הברית היא לא חברה בבית הדין הבינלאומי, ויש לה חקיקה, אם אני מבין נכון, שמאפשרת לה אפילו, אם חייל אמריקאי מועמד לדין, יש לה אפילו אפשרות להשתמש בכוח כדי למנוע את זה. אנגליה שיצאה מהאיחוד האירופי, אבל אתה רואה תוך כדי איזה מחלוקת כמעט הרסנית בתוך בריטניה, ושאנחנו לא רוצים לראות יותר זה את זה כשייכים למשפחה, כשייכים לעם, אלא כשייכים לאנושות. כן, אני משום על זה, משהו שרואים היום במערב, את הגישה הזאת, אין ההתנגדות ללאומיות, והתפיסה הזאת, כן, של באמת זכויות אוניברסליות, שכולנו בני אדם. אגב, אפשר לטעון שזה התוצר הסופי של תהליך הדמוקרטיזציה ב-200 השנים האחרונות, כי זאת מה שהדמוקרטיה מלמדת בני אדם לעשות, להסתכל זה על זה כשווים. דיברנו על זה בשיחה הקודמת. אז בסוף מגיעים לנקודה הזאת, ואז נוצר מה שאני חושב שקורה, שוב, אני מסתמך על דיונים שמתקיימים היום במקומות שונים במערב, ומזהים את הבעיה באמת באוניברסליזציה הזאת, ובגלובליזציה, ובמשבר שנוצר בין אליטות לציבור הרחב. והמשבר הזה קיים, הוא קיים גם בארץ, אני אומר שוב, אנחנו בגלל המעמד המיוחד של ישראל, שלא שייכת לשום גוש כמעט.
שום סיביליזציה בעצם.
כן, אז אנחנו, זה נוגע, זה מגיע אלינו, אבל אנחנו לא באמת חלק במנגנון. אנחנו מקבלים, אנחנו מושפעים ולפעמים חייבים, הייתי אומר, לציית ללחצים, או להיכנע ללחצים, או לעמוד בפני לחצים מהכיוונים האלו. אבל אנחנו לא חלק, אנחנו לא איזה מרכיב ברשמי בארגונים האלו, ואנחנו רואים איזה באמת בעיה זה יצר, יש כאלה שקוראים לזה באמת פופוליזם, אבל זה סוג של מאבק על דמותה של הדמוקרטיה, שבא מהאוניברסליזם, ואתה רואה איך כל הדברים האלה מצטרפים, ולכן אני אומר, אם אני חוזר למקיאוולי, שכמובן לא מכיר את הדיונים האלה, כן? הוא לא, אין לו, לאף אחד אין את הידע הביולוגי המודרני, אבל יש תפיסה בסיסית שמסתמכת על היסטוריה, ועל ניסיון של טבע האדם, שאתה יכול, אני חושב, בצורה, אתה יכול לראות אותה כדבר המקביל, כמובן לא זהה, שונה במידה גדולה, אבל מקביל לתפיסה המדעית שאנחנו רואים היום, של ממדים או יסודות ביולוגיים כלשהם להתנהגות האנושית.
ואולי גם מקיאוולי יגיד לנו שככל שנלך למקום יותר אוניברסלי, אז ככה באמת, אם האזרח הקטן לא ירגיש הזדהות עם אותה אנושות כללית, שוב, כי הביולוגיה שלו או הגנטיקה שלו מאוד מנוגדת להזדהות עם האנושות באופן כללי, ורואה את זה כמשחק סכום אפס, שאם אחד מרוויח השני מפסיד, אז הוא עוד יותר באמת יהיה אנוכי ויתרכז רק בעצמו. זאת אומרת, יש איזשהו כנראה גבול לביולוגיה הזאת, שברור שכל אחד מתחבר למשפחתו, ונותן למשפחתו, כמעט כמו שהוא נותן לעצמו, ויש איזה מין יחסי ראות מאוד מאוד קרובים. וככל שהגוף השלטוני הוא יותר רחוק מהפרט, אם זה כבר לא העיר, אלא רק המדינה, בארצות הברית זה מאוד מודגם יפה, יש להם גם את העיר, גם את המחוז, כמוקד הזדהות, ויש להם גם את הסטייט, וגם את הממשל הפדרלי. אז ככל שהממשל הפדרלי קובע את הדברים, יש יותר רחוק. אבל אם זה האום, זה בכלל עוד יותר רחוק. ואז ככל שאנחנו לוקחים את השלטון לרובד יותר גבוה, ככה אנחנו יוצרים אנשים יותר אגואיסטים, בסופו של דבר. וככל שהחוק, או הסביבה הפוליטית, היא יותר קרובה לאזרח, ככה גם יש יחסים יותר חבריים, יותר של לא נעים, ולא של מיצוי זכויות. כי בעבר לקבל צדקה, נגיד, מהקהילה הקרובה, היה דבר של באמת לא נעים, של בושה מאוד גדולה. אבל היום, בגלל שאתה מקבל את זה מגופים בירוקרטיים ענקיים, כמו ביטוח לאומי, שגם ככה לא עונים לטלפון, אז אתה כבר כועס עליהם, אז אתה תגיד, אני אעקוץ אותם. זאת אומרת שאחד הפתרונות לבעיה של טבע האדם, שאם אנחנו רוצים להגדיר אותה כבעיה, אבל זה מה שיש, של האנוכיות, היא לשמור את הגופים הפוליטיים כמה שיותר קרובים לאדם עצמו, וככה בעצם לקבל ממנו התנהגות הרבה יותר אלטרואיסטית ומשפחתית, כפי שאנחנו מכירים, המשפחה מהחברים הקרובים.
טוב, תראה, מקבלי בדיוק נגע באמת בשאלה הזאת של, ככה התחלנו את הדיון, נכון? של, שבלב התפיסה של, של מקבלי, יש את השניות הזאת, את המתח הזה בין הטבע האנושי לבין החיים החברתיים.
טובת הכלל, החיים ברפובליקה.
החיים ב, ואיך, איך עוברים מאלף לבית? איך עוברים במצב הזה האנוכי שאיתו אני נולד ונשארתי תמיד למצב שאני מוכן לשתף פעולה, מוכן להקריב אינטרסים שלי ואולטימטיבית מוכן אולי אפילו להקריב את חיי. אז אצל מקשבלי, בניגוד אני חושב גמור לכל התפיסות של לפניו ושל בני זמנו וגם שתפיסות מודרניות, הטענה הייתה אתם יכולים לנסות לחנך אנשים לזה עד מחר, זה לא יקרה. החינוך הוא לא מה שעובד פה. לא תהפכו אנשים שמטבע לדתם הם רעים, במובן המוגבל הזה, הבסיסי של אנוכיות, לא תהפכו אנשים אנוכיים לאנשים אלטרואיסטים, אם תטיפו להם להיות אלטרואיסטים.
כלומר, לא החינוך יעבוד, אלא התמריצים והמעגלים החברתיים,
אתם יכולים, הדרך היחידה להפוך אנשים, זה אפילו לא להפוך, זה לא המילה הנכונה. הדרך היחידה שאתם יכולים לגרום לאנשים להתנהג כאילו הם אלטרואיסטים.
להשפיע עליהם.
כאילו הם טובים. זה בשורה של תמריצים חיוביים ושליליים, שלא ישנו אותם מהותית, לא ישנו את הטבע האנושי. הם פועלים על הטבע האנושי. הם פועלים על הפסיכולוגיה האנושית, כדי להביא אנשים להתנהג ככה. והמתכונים שהוא נותן הם לא מתכונים שאנחנו בעולם המודרני אוהבים לשמוע אותם. ואני יכול לעשות תכף אנלוגיה בעייתית במידה מסוימת, כי היא היפותטית, אבל אפשר לעשות את זה, ותכף אני... זה. התשובה שלו המהותית היא שהדרך העיקרית... בטווח הארוך, כן, זה לא כל יום, כל יום, אבל בטווח, בקיום ההיסטורי ארוך הטווח, של חברה באמת לשמר את עצמה, להתפתח, ליצור מוסדות שפועלים לטובת הכלל, לשמור על השיתוף הפעולה הפנימי, על איזושהי מידה של הסכמה, או לפחות הסכמה לגבי איך פותרים מחלוקות,
שמירה על הדת, שמירה כן, על הסמלים.
זה אחד מהדברים, אבל יש עוד משהו יותר, וזה בעצם לפעול נגד אחרים, נגד חברות אחרות, מדי פעם.
מציאת אויב ושותף.
לא רק מציאה, אלא גם
מלחמה בו.
מלחמה בו.
הקזת דמו.
הקזת דמו וחיסולו, אם צריך, ו...
אבל עד האויב הבא, זאת אומרת, מקווה לדבר על מלחמה מתמדת.
כן. היא מתמדת לא במובן זה שהיא כל הזמן נמשכת, אלא שמלחמות מדי פעם, כמובן לא לשם מלחמה, אבל הם דבר שבעצם מחזיק. אני לא רוצה, אני אומר שוב, אני חושב שזה תהיה אנלוגיה בעייתית, במובן מסוים, אבל אני תוהה לגבי, בעצמי לגבי הדבר הזה, או לפחות מוכן להעלות את השאלה הזאת כשאלה ש... נראית לי ראויה אולי לדיון היסטורי. האם דמוקרטיה יכולה להתקיים ללא צבא או מלחמה? שוב, הלקח ההיסטורי, או ההיסטוריה מראה במובן מסוימת שהרחבת הזכויות, הרבה פעמים הייתה בעקבות מלחמות.
מקווה, אני מדבר על זה.
מדבר על זה במפורש, כן, במפורש.
הוא אומר, האצולה הרומית הייתה חייבת את העם לצידה במלחמות, כי המלחמות שלה היו תכופות מאוד ואכזריות מאוד, ואם הם לא היו מרחבים את המעגל הלוחם מעבר לאצולה לעם, אז הם פשוט היו מעט מדי בשדה הקרב, והם היו חייבים יכולת גיוס מאוד משמעותית. הקרב קנה הוא הקרב המפורסם, שנהרגו בו 70 אלף חיילים.
כמה עשרות אלפים, כן, לפי הערכות, כן.
אז שנהרגו בו כמה עשרות אלפי אנשים על פי הערכות.
ביום אחד, כן.
כן, יותר מאשר בקרבות כמו ורדן, ובקרבות אדירים שהיו רק 2000 שנה לאחר מכן. ובעצם אנחנו רואים שהם הצליחו לגייס מיד, תוך כמה חודשים, כמה שנים, צבאות ענקיים, שכאילו שלא נהרג אף אחד. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, היה להם
כוח... זה היתרון היחסי שלהם.
היה להם כוח אדם עצום. וכוח אדם שהיה מחויב גם לרפובליקה, וזה היה יתרון, היה מאוד קשה להכניע את רומא על ידי ניצחון לכאורה מכריע בקרבות. ואגב, מקיאוולי עומד על זה, אני חושב שהוא בין הראשונים שעמדו על זה, והיסטוריונים מודרניים מהשישים את הקביעה הזאת, הוא מראה שהם היו, הרומאים היו מוכנים לקלוט לתוך רומא זרים, הם היו פתוחים בעצם להגירה, כמובן במונחים של אז, כדי להגדיל את באמת את גוף האזרחים שלהם, כדי שהם יוכלו לעמוד באיזה מאבק הישרדות שמתקיים באזור הגיאוגרפי שלהם. ואחר כך לטענתו שוב הם השתמשו במלחמות לא פעם כדי בעצם לחדש את המחויבות האזרחית, לחדש את ה... אבל כן, הוא רואה בהכרח, הוא רואה קשר הכרחי בין מלחמה לבין חירות פוליטית של, והשתתפות ציבורית בפוליטיקה. הוא אומר, ללא הצורך בגייסות גדולים, בכוח אדם גדול, פשוט העם לא היו מקבלים את הזכויות הפוליטיות שלהם. עכשיו, אני חושב שאתה רואה את זה גם בתקופה המודרנית, נניח אחרי מלחמת העולם הראשונה, או השנייה, אחרי הראשונה זה זכות הצבעה לנשים בארצות מסוימות, כי נשים התגייסו למלחמות האלו, שהם מילאו תפקיד חשוב במלחמות האלו. וגם כמובן, הציבור הרחב, אתה בסופו של דבר, לפחות במלחמות עד היום, אתה זקוק למה שנקרא באנגלית boots on the ground, אתה צריך כוחות גדולים כדי לנצח במלחמה. ומי זה הכוחות הגדולים האלה? זה הציבור הרחב, וההשתתפות של הציבור הרחב במלחמה פירושה גם השתתפות של הציבור הרחב בפוליטיקה. זה לא הולך ביחד. יש לזה גם להבנתי דיונים לגבי באמת השפעה של טכנולוגיה על במובן הזה על מושג האזרחות. אם בעוד 30 שנה ילחמו רק כל מה שצריך לכמה חיילים שמפעילים מטוסים.
כן, ורובוטים.
ורובוטים. יש איזה בדיחה, מישהו סיפר לי בצבא האמריקאי, שאומרת, איך יראה חיל האוויר אמריקאי בשנת 2040? זה יהיה מחשב, כלב ובן אדם. המחשב ברור למה, וזה לא מפעיל את המטוסים, את הכתב"מים מרחוק, ומטוסי קרב שלו בלתי מאוישים. האדם נמצא שם כדי להכיל את הכלב, והכלב נמצא שם כדי לא לאפשר לאדם לגשת למחשב. אתה יודע, בדיחה בדיחה, אבל אם הולכים לכיוון הזה, יש פה שאלה, איך זה ישפיע על אזרחות. ולכן אני אומר, יש פה איזו שאלה, שאולי נשמעת רחוקה, ואולי קצת קיצונית, לגבי הקשר בין דמוקרטיה למלחמה. לצורך או לאפשרות לתת לציבור הרחב זכויות פוליטיות אמיתיות, באמת לקבוע את גורלו. והיסטורית הייתי לוקח את זה, אפשר, שם זה פחות ספקולטיבי, לזה שדמוקרטיה צמחה במסגרות לאומיות. אני לא זוכר שראיתי את הדמוקרט, בן אנוש דמוקרטי במאה ה-19, מופיעה, הדמוקרטיה מופיעה כדמוקרטיה צרפתית, כדמוקרטיה בריטית.
כאילו ככה היא כן הופיעה. אתה לא זוכר שהיא הופיעה באיזו אופן, בוא נעשה דמוקרטיה אירופאית.
או דמוקרטיה אוניברסלית, היא לא הופיעה כדמוקרטיה אוניברסלית.
כן, היא הופיעה אבל אצל לא הוגים, כלומר, אצל קאנט יש את זה, אבל לא הרבה השתכנעו ואמרו יאללה.
אני אומר, כדבר...
ממשי.
בקונטקסט היסטורי, קונקרטי, עם מוסדות, עם זכויות, מי שומר על הזכויות האלה? מי נתן את הזכויות האלה? מי לקח ומי נתן? לא נתן את זה משהו אבסטרקטי. נתנו את זה גופים פוליטיים, נתנו את זה מסגרות פוליטיות שהן היו מסגרות לאומיות. אז, והדמוקרטיה היום יצאה, כאילו יש, עברה את השלב שלכאורה, אם אתה רוצה, היפרדות
מהלאום.
היפרדות מהאם בעצם, במובן הזה, אם תורשה לי המטאפורה הפסיכולוגית הזאת, כן, אם הלאום הוא החק, הוא המצע שמתוכו צומחת הדמוקרטיה. ככה בבירור זה קורה במהפכה הצרפתית, אתה קורא את הטקסטים של המהפכנים הצרפתיים, הם מדברים על לאום לא פחות מאשר על דמוקרטיה, לא פחות מאשר על זכויות, זה הולך ביחד.
באמת, יורם חזוני, שאותו אני מאוד מעריך, ואני מקווה שהוא יגיע לכאן בקרוב, אומר שחברה שיש לה צבא, אז בשביל שהבני נוער ילכו לצבא, שזה הרי משימה מאוד קשה, ושדורשת המון גם הקרבה של שנים יקרות, השנים הכי יפות נהוג לקרוא לזה, וגם הקרבה של החיים, צריכות בעצם להשקיע משאבים אדירים בחינוך ערכי. חינוך של בעצם מי אנחנו, מה אנחנו, מאיפה באנו, למה אנחנו נלחמים, ננה. וחברות כאלה שמחויבות ללמד את הדברים האלה, הן בעצם שורדות, כי הן מחויבות כל הזמן לעסוק בלמה. אבל חברה שאין לה צבא, או חברה שהצבא הוא לא אלמנט מרכזי בה, ואין בו גיוס חובה, אז לא צריכה להספיר עצמה כל הזמן, וגם כשרוצים לבוא ולמד היסטוריה בצורה יותר רצינית, או תנ״ך, או דברים שקשורים ללאומיות בצורה יותר רצינית, אז שואלים לי למה? תן לה בן אדם ללמוד מה שהוא רוצה, הוא אינדיבידואל, ואז אינדיבידואלי תופסת חלק הרבה יותר גדול, כשאין את הצורך הזה, בקומן להצדיק למה אנחנו פה, ולמה להקריב קורבנות כל כך גדולים.
זה מדויק לפחות במובן של אם אתה בוחן את כתיבת ההיסטוריה, היא משקפת את התהליך הזה, זאת אומרת, ההיסטוריה במאה ה-19 מילאה תפקיד מאוד חשוב.
לימוד ההיסטוריה.
כתיבת ההיסטוריה, המחקר ההיסטורי, לימוד ההיסטוריה, אבל קודם כל כתיבת ההיסטוריה, כן? מילאה תפקיד מרכזי בהיסטוריה הלאומית, כן?
ביכולת להניע את האנשים.
ביצירת איזשהו עבר משותף, ביצירת, כן, ביצירת איזשהו מכנה משותף. ככה נכתבה הרבה מההיסטוריה, ככה הייתה הרבה מכתיבת ההיסטוריה במאה ה-19, מילה תפקיד תרבותי לאומי, ואם אתה מסתכל על כתיבת ההיסטוריה היום, שוב במערב, אני לא מוסמך לדבר על תרבויות אחרות, אני לא יודע איך כותבים היסטוריה בסין, היא כמובן, המגמה היא הפוכה, כן?
האורדזין.
טוב, זה דוגמה קיצונית, זה דוגמה קיצונית. זה דוגמה אפילו לא טובה במובן של אני לא חשוב, לא דוגמה...
אז למה אתה מתכוון?
אני מתכוון שהיסטוריונים כותבים היום, במידה רבה, וזה בסדר, כן? זה חלק ממה שאנחנו יודעים שקורה בכתיבת היסטוריה, להסתכל על העבר דרך הפריזמה של ההווה. אנחנו מסתכלים על הבעיות של... אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה דרך הבעיות שלנו, דרך מה שמטריד אותנו. אני מסתכל באמריקה היום, אז הרבה מאוד נכתב, נכון, על... גזענות.
האם תומס ג'פרסון ושוחזק עבדים, האם ראוי שיהיה לו פסל, או האם ראוי בכלל ללמוד עליו?
על נשים, על דברים שמטרידים את החברה האמריקאית היום. כל עוד אתה עושה את זה בצורה אגונה ובצורה מדעית, זה בסדר. הבחירה של הנושא... יש לה גם משמעות, כן? זה שבוחרים לדבר על זה ולא על התהוותה של אמריקה. אגב, גם על זה מדברים מספיק שם, אני לא דואג להם מהבחינה הזאת. אבל בוודאי שיש את המגמה הזאת של גם בחירת נושאים למחקר או לכתיבה שעונים למה שנתפס היום או לדברים, לשאלות שמטרידות את זמננו, את האנשים בזמננו. וההיסטוריה במובן הזה לא ממלא תפקיד היום של תפקיד לאומי. כתיבת ההיסטוריה לא ממלא תפקיד לאומי ברוב חברות המערב, כולל בישראל. אז כן, אנחנו רואים את הדבר הזה. ואני חושב, שוב, לחזור למקיאוולי ולעניין של הצבא, ושאיתו התחלת, ככה הגענו, ככה דיברנו על ההיסטוריה, על כתיבת היסטוריה. הוא היה הרי מעורב בעצמו, בפרויקט, וזה באמת הפרויקט הזה הוא בבת עינו, הוא הדבר, אני חושב, הכי יקר לו בקריירה הציבורית שלו.
הוא יותר מדיונים ויותר מהנסיך, אז הפרויקט שלו של כתיבת ההיסטוריה של פירנצה?
לא, 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 עוד לפני זה, אני מדבר על הפרויקט, לפני, אתה מדבר עכשיו על השלב שבו הוא סיים את הקריירה הציבורית שלו, או סיימו בשבילו את הקריירה הציבורית. אני מדבר על השלב שבו הוא ממלא תפקידים ציבוריים, ואין לו זמן כל כך לכתוב ספרים על פוליטיקה והיסטוריה. בשלב הזה, מקיאוולי הוא הרוח החיה, בפרויקט של הקמת צבא בפירנצה, שאני לא הייתי קורא לו צבא לאומי, כי אין בדיוק לאום במובן המודרני, אבל זה צבא, וגם לא בהכרח הייתי קורא לו צבא של אזרחים, אבל זה צבא שמקווה לי קורא צבא שלך, צבא של אנשים שהם שלך, במובן הזה שהם אנשים שהם חלק מהמסגרת הפוליטית שלך, הם מחויבים באיזושהי צורה למסגרת הפוליטית, שותפים לה, וזה לא דבר נפוץ בזמנו באירופה, רוב הצבאות הם צבאות שכירים.
שכירים וזרים.
וזרים.
אומרת, מלך ספרד יכול לזכור את שירותיהם של הלוחמים השוויצרים.
כן, נגיד לא כמו, רק יכול, עושה את זה. כן,
נגיד כמו הפיפיור בימינו, שהמשמר שלו זה משמר של חיילים שוויצרים במחאות כפולות, ששומר עליו.
לא במחאות כפולות?
לא, אני אומר, כי זה לא הצבא השוויצרי, אלא זה... צבא של שכירי חרב שוויצרים.
הם המשמר האפיפיורי, ולבושים כמו שהם לבושים, משום שהם, שירותיהם נזכרו על ידי האפיפיור, בדיוק בתקופה של מקיאוולי. זה הולך עד לשם. והם לובשים, הבגדים הייצוגיים שלהם דומים מאוד לבגדים, למדים, שזה לא מדים, זה יותר בגדים, שלבשו חיילים שוויצרים, באותה, שכירים באותה תקופה. אז כן, כולם מעסיקים גייסות וצבאות שכירים, בהנהגתם של מצביעים שכירים, זה עוד נפוץ במיוחד באיטליה של תקופתו, ומקיאוולי כאן בעצם הוא הרוח החיה מאחורי פרויקט, במובן הזה פרויקט מהפכני, של להקים צבא בפירנצה, שהחיילים שלו יגויסו מנתינים של פירנצה. לא חיילים שכירים, ולכן הם יהיו נאמנים לה יותר, וקשורים לה יותר. והוא רואה לצבא הזה תפקיד, לא רק תפקיד צבאי, אלא תפקיד פוליטי. זאת אומרת, זה צבא שבעצם בעצם זה שהחיילים יהיו חיילים שחיים תחת, במסגרת השלטונית של פירנצה, זה ייצור איזשהו אקלים פוליטי אחר, זאת אומרת, אקלים פוליטי שלא נשלט, או חברה שלא נשלטת על ידי האריסטוקרטיה, שלא נשלטת על ידי האליטה, אלא חברה שיש בה יותר מקום, יש לה יותר ספייס פוליטי לציבור הרחב, לבני העם הפשוט. זה כמובן מעורר התנגדות מאוד חזקה, מאוד אגרסיבית של האליטות האלה בפירנצה, שיוצאות נגד הפרויקט, יוצאות נגד מקיאוולי, וזה פרויקט שלא מצליח בסופו של דבר, כי ההתנגדות הפוליטית באמת חזקה מדי. הוא מצליח חלקית, זה אחת מההצלחות הגדולות של מקיאוולי, הוא מצליח חלקית, אבל לא בסופו של דבר, זה לא ממריא הדבר הזה.
טוב, העיר גם נכבשת.
כן, היא נכבשת, והצבא הזה שהוא... הוא כותב את החוקים של הקמת הצבא, שמאפשרים את הקמת הצבא, הוא בעצם אחד מהאנשים העיקריים שעסוקים בארגון הצבא הזה, בשדה הקרב, הוא זה שמוביל אותם במצעד ראשון בכיכר העיר בפירנצה, זאת אומרת, הוא ממש דמות מרכזית, שם ציר מרכזי של הדבר הזה, וזה בא מתוך עקרונות, זה לא רק בא מתוך איזושהי תועלת פוליטית צבאית להגנתה של העיר, שזה כמובן דבר חשוב מאוד, אבל זה בא מתוך איזושהי תפיסה עקרונית שמבוססת על ידע היסטורי של התפקיד שצבא, צבא עממי ממלא בחייה של מדינה, ממלא בחייה של, לא הייתי אומר כאן אומה, אבל ממלא בחייה של מדינה, או בחייה של חברה.
כן, עם בונה צבא בונה עם. כן. זאת אומרת, מקיאוולי כן. מאמין שזה שיהיה צבא של בני פירנצה, בין צבא מקצועי במובן הזה של, זה המקצוע שלהם לכל החיים, ובין שיגויסו לתקופה קצרה, ואחר כך יחזרו לעיסוק שלהם, ישפיע מאוד על החברה בפירנצה שתהיה פחות אריסטוקרטית, כלומר, של מעמד גבוה ששולט בכולם, והיא יותר דמוקרטית במובן הרפובליקאין, לא במובן כן, של דמוקרטיה של היום.
נכון, וישבור את המונופול של האליטה על הפוליטיקה. אני אומר שוב, צריך להיזהר עם האנלוגיות, זה לא שאנחנו יכולים לקחת את הפרויקט הזה של מקיאוולי, ואת העקרונות שלו כמו שהם, ולהעביר אותם לימינו, אבל זה כן מעורר שאלות שדנים בהם בכל מקרה, אנשים רציניים דנים בשאלות האלה בכל מקרה, על ההשפעה של הטכנולוגיה הצבאית, המהפכה בטכנולוגיה הצבאית שאנחנו עדים לה בעשורים האחרונים, על הדברים האלו, ויכול להיות שאולי בחוגים מסוים מתייחסים לדברים האלה בקלות ראש רבה מדי, כי הידע ההיסטורי של האנשים לפעמים של אנשים שעוסקים בתחום האלה, הוא לא מספיק רחב, כדי להבין שלכל הדברים האלה יש השלכות, שיכולות בסופו של דבר אפילו לחתור תחת הטכנולוגיות האלו, כן? זה לא מספיק, זה צריך משהו מעבר לטכנולוגיות האלה, כדי אולי לנצח מלחמה גדולה או... ברור שבימינו השאלות האלה מורכבות יותר בימיו של מקיאוולי, הן היו מספיק מורכבות בימיו של מקיאוולי, אבל גם היום הן אולי אפילו עוד יותר מורכבות.
מה שבטוח אפשר לומר זה שעם כל הכבוד לספר שכתבת, שהוא מעולה ואני חושב שכדאי אולי להתחיל בו את הקריאה של מקיאוולי, מקיאוולי מספיק ברור ועוסק בסוגיות כל כך רלוונטיות, שהיו רלוונטיות אז לפני 500 שנה והן רלוונטיות גם היום, ואפשר לקרוא אותם בפנים, כמובן צריך להיזהר כמו כל דבר שנכתב לפני 500 שנים, מאנלוגיות ישירות מדי וממסקנות חות-חות מדי ולהגיד כמה שהפוליטיקאים שלנו הם טיפשים וכמה שהמגמות בימינו הם מזיקות, אבל כן זה נותן קריאת כיוון להסתכלות קצת יותר ביקורתית על מה שקורה היום ואולי להשאיר חלק מהדברים שהוא רואה לחיוב ברומא ולנסות לקחת אותם אלינו, לקחת מגמות רפובליקניות אלינו, גם אם... צבא העם כרגע הוא בבעיה חמורה, ומתגייסים אליו פחות מ-50% מבני הנוער, שחייבים בחובת גיוס, אולי לעשות איזה רפורמה, שיותר אנשים יתגייסו לצבא, אולי לתקופה יותר קצרה, אולי עם תגמול כספי יותר משמעותי, ולא רק איזה מלגות כאלה ואחרות, חוק ממדים לאקדמיה, מה שיש עכשיו בפוליטיקה שמדברים על זה, ושעוד לא ידוע במועד לצאת הרעיון אם זה יעבור או לא, אבל אפשר לקחת הרבה מהדברים האלה ולסות לראות איך הם משפיעים די היום, גם לגבי סוגיות טבע אדם, צבא עם, צבא אזרחים. האם אנחנו צריכים להסתכל בסלחנות על שקרים שפוליטיקאים אומרים? התשובה היא בבירור כן. לגבי השאלה הזאת שהיא מאוד פשוטה. והאם הם דמויות לחיקוי, פוליטיקאים, אז הם מאוד רוצים שהם יהיו דמויות לחיקוי. מקבל אומר לנו, בסוף, כנראה פחות האנשים שאתם הייתם רוצים שיהיו חברים שלכם, וגם זה בסדר. תמצאו לתכם מודלים אחרים לחיקוי, או פוליטיקאי שהוא רב במיותו. ובעיקר יש לו הסתכלות מאוד צינית על החיים, שמאוד מתאימה ל-121, ש-121 היא מאה מאוד מאוד צינית, ואולי בגלל זה הוא זוכה לפופולריות האדירה שהוא זוכה לה היום.
תראה, אולי לסיכום, אני באמת לא אתקשה לתאר את רוח הספר, או את הרוח ששורה על הספר, את העקרונות שהנחו, עקרונות הכללים שהנחו את הכתיבה, אתקשה לתאר את זה יותר טוב ממה שאתה תיארת כרגע. הייתי אומר, הקו המנחה העיקרי בבירור זה לגעת בנושאים שהם רלוונטיים לנו, נושאים שמעסיקים אותנו, נושאים גדולים שמעסיקים בני אדם, אני חושב, לפחות מאז שנכתבת היסטוריה, ולא לעשות את זה באיזושהי צורה נחרצת או קובעת, אלא באמת לתת את הרקע ההיסטורי, ולדון בדברים האלה בצורה פתוחה, שהמטרה היא לגרום לקוראים ולקוראות לחשוב על 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 השאלות האלה הגדולות שמעסיקות עדיין אותנו דרך העיניים של מקיאוולי, לא להשתמש במקיאוולי כדי לחשוב עליהם בצורה רעננה. ולא שאני ניסיתי שיש לי איזו דעה, אבל שמנעתי מעצמי להביע אותה בספר, אלא שבאמת גם מבחינתי העיסוק במקיאוולי הוא דרך כזאת, הוא דרך לבדוק את עצמי, הוא דרך לבדוק את הדעות שלי, הוא דרך לבדוק איך אני מסתכל על המציאות, איך אני מבין אותה, דרך לראות את המגבלות שלנו בהבנת המציאות. אנחנו אולי לפעמים נוטים להמעיט או נוטים להפריז ביכולת שלנו להבין את המציאות, ואני חושב שדרך מקיאוולי, אנחנו, וזה אחד מהאספקטים גם של הספר, רואים כמה זה קשה להבין את המציאות, וכמה אנחנו צריכים להיזהר בהסקת מסקנות לגבי אספקטים של המציאות. ואולי באמת משפט אחרון כאן, שמבחינתי, המאוד מאוד אישית, כן, מהזווית המאוד מאוד אישית כאן, של איזו תחושה, אני של איזושהי קרבה אינטלקטואלית למקיאוולי, במובן של שהוא מקור של השראה בשבילי, שמה שעובר ממש כמו איזשהו כחוט השני בכל הכתבים שלו, זה חופש המחשבה. חופש מחשבה כמעט רדיקלי. הנכונות לבדוק כמעט כל דבר. לבדוק אותה בצורה מקורית, באמת, בדרך כלל באמצעות ההיסטוריה, אבל לא רק, איזה משחק מאוד יפה בין היסטוריה לפוליטיקה, בין היסטוריות, תרופות שונות להווה שלו, וגם הספר מהדהד את זה, יש כאן, גם בספר יש תנועה כל הזמן בין ההיסטוריה שלו, של התקופה שלו, להיסטוריה שהוא בוחן, של העת העתיקה, לתקופה שלנו, יש תנועה בלתי פוסקת בין הרבדים ההיסטוריים האלו, והמשמעות הפוליטית שלהם, אבל שוב, זה החופש, החירות הזאת, באמת מעוררת השתאות. אני לא מכיר הרבה הוגים שהיו כל כך משוחררים מהנורמות של זמנם, או היו כל כך מוכנים לבחון את הנורמות של זמנם.
ולא כתבו באנונימיות.
ולא כתבו באנונימיות. אבל לא, הנקודה היא שיש לנו מספיק הוגים בעולם המודרני שהם טוענים שהם רדיקליים, ושהם ביקורתיים כלפי החברה שלהם. העניין הוא שהוא נשאר, למרות הרדיקליות הזאת של המחשבה שלו, למרות החירות העצומה של ההרהור שלו, הוא נשאר בבירור מחויב למסגרת הפוליטית שלו, לחברה שלו, לתרבות שלו. בצורה הכי עמוקה.
והוא לא נודע בחייו, שזה דבר גדול, כאילו כפוליטיקאי, הוא לא נודע בחייו, היה בתפקידים, אמנם הוא כן היה בשוליים של הפוליטיקה, אחרי הכיבוש הצרפתי של העיר, אבל הוא בסופו של דבר כן קיבל ג'וב לכתוב את ההיסטוריה הרשמית של פירנצה.
הוא לא הצליח לחזור אף פעם למלא תפקידים בכירים, כמו שהוא מילא בחצי הראשון של החיים הבוגרים שלו, והוא היה, עבר תקופות קשות, אבל אפילו זה לא גרם לו לחוש איזה ניכור כלפי פירנצה וכלפי השלטון, וכשהציעו לו בשלב מסוים לקבל תפקיד מכניס מאוד בשירות של איזשהו מדינה זר, הוא סירב, הוא נשאר בפירנצה. נשאר בפירנצה כדי לכתוב את ההיסטוריה שלה. זאת אומרת, אתה רואה מצד אחד את החופש, באמת חירות מחשבה, כמו שאני אומר, כמעט ייחודית, לא מוצאים הרבה מקבילות בהיסטוריה של האינטלקטואלית, של חירות. מצד שני, זה נשאר מחויב למשהו עמוק, זה נשאר מחויב לאיזשהו ציבור, זה נשאר מחויב לחברה שלו, שהוא ביקורתי מאוד כלפיה, אבל הוא לא, אם אני להשתמש בפרזה שהוא משתמש, הוא לא ביקורתי כדי להרוס, הוא ביקורתי כדי לשקם.
אז בזמות זאת, תודה רבה פרופסור אלעז מורה, ותודה רבה על זה שכתבת בעברית, כי אני חושב שזה ספר שיכול לשמש הרבה דורות קדימה, גם את ההבנה של מקיאוולי, וגם את ההבנה של סוגיות שכנראה יהיו תמיד רלוונטיות, לפחות אני מקווה שהן יהיו תמיד רלוונטיות, כי אני מוצא אותן גם כואבות, אבל גם מאוד מעניינות.
הן יהיו גם רלוונטיות, גם כנראה לא תרצה.
תודה.
תודה רבה. תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.